שוק הדינור, עוד מעט שבת שלום לך.
כמעט שבת שלום גם לך, שמעון.
אז מה, שוק החיים יפים למרות ועל אף?
כן, אני חושב, אתה יודע, אנחנו חייבים להיות עם גישה כזו.
כן.
אחרת באמת לא יהיה טוב, אז הנעימה הזאת מהחיים היפים באמת היא טובה, היא טובה.
שומעים אותה ומחייכים.
כן, בדיוק. והנושא שאני רוצה לדבר עליו היום, אתה יודע, לא דיברנו כאן על עשרות נושאים במשך ה-12 השנה שאנחנו ביחד.
כבר 12 שנה?
ביחד, כן, זו השנה ה-12 שאנחנו ביחד.
עוד מעט בר מצווה.
כן, 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 עוד מעט. אולי כשזה יקרה נציין את זה.
כן, כן.
אתה יודע מה הנושא שמייתנו לדבר עליו?
מה?
אני קורא לזה הון שלטון במשפחה.
אני דווקא חשבתי בפוליטיקה.
לא בפוליטיקה.
אתה לא מתעסק.
אנחנו על זה לא מדברים, הם מעטים לדבר. למה אני מתכוון הון שלטון במשפחה? כבר הזכרנו, הנושא כספים במשפחה. אז תראה, הזכרתי כאן כבר בעבר את ספרו החדש של הפסיכולוג דוקטור אלי קאץ.
כן, כן. ואת הסיפורים יפהפים משם.
כן, נכון. הקן שאינו מתרוקן. אחד מהנושאים שעולים בספר הוא הנושא הנפיץ של כספים במשפחה. לדבריו, בכל ביוגרפיה של משפחה מסתתר מאבק כלשהו.
על כסף,
לרכוש וממון, כן?
ירושה.
גם, והוא טוען אגב, שזה פצצה מתקתקת, שמאיימת כמעט על כל המשפחות באופן עמוק, הרבה יותר מה שאנחנו מבינים. אז תקשיב לתמצית מסיפור אנושי עצוב, וסיומו מפתיע, שדליתי מהספר הזה, כן, והנושא הוא ירושה באמת. וכך הוא מספר, אילן, כבן 65, הופנה אליי לטיפול לפני 30 שנה. אשתו חשבה שהמתח בינו לבין הבן שלהם הוא בלתי נסבל. אילן איש עסקים, תמיד בשליטה, נחשב איש קשה. בתור האמצעי דווקא הצליחה להוציא מנו רוח, בנו הצעיר הוא למד להתמודד איתו ולוותר, אבל עם בנו רועי, הוא נהג בכפדנות ובביקורתיות. אשתו הייתה רגישה, אבל הוא דחף את ילדיו בדרך לא רגישה, כך שבנו רועי, גם בגיל 42, אף בעצמו כבר, חש מקופח וזורם. למרות שבגילו הוא הרגיש קצת עייף, אילן הבין שכדאי להתנצל.
אתה יודע מה, הדברים האלה ששוק לא מתפטרים בחיים. מצלקות ילדות, הן הולכות איתך...
כמה שאתה צודק.
עד לקבר.
ולכן כל כך צריך להיזהר בזה.
כן, כן.
בקיצור, הוא החליט שהוא צריך להתנצל, והוא נפגש עם הבן שלו רועי לחוס קפה. הוא התנצל, מבין שעשה טעות, והציע להמשיך הלאה ולהתמקד בהווה ובעתיד. הוא אפילו הציע לבן שלו צהריים אחת לשבוע, בוא נשוחח על החיים. לא היה לו כל כך קל, שמעון, הוא הרגיש אפילו מושפל, אבל הוא רצה לשקם את הקשר עם הבן.
חשוב.
ורועי, בנו, ישב בפנים חתומות ושתק. הוא ביקש לחשוב. ולאחר כמה ימים הוא חזר ואמר לאבא שלו שזו פגישתם האחרונה. מבחינתו, ההתנצלויות של אבא שלו לא שוות כלום. זו הדרך המניפולטיבית שלך, אמר לו רועי הבן, לשלוט ולעשות כרצונך. אתה יודע, אתה רוצה להמשיך, אבל אני רוצה הקשבה. פעם אחת שתקשיב לי ותבין איך דפקת לי את החיים. ואילן, אב התפוצץ. נמאס לי, הוא אמר, תתבגר, תיקח אחריות, תפסיק להיעלן 42 שנה שכל הכישלונות שלך באשמתי. ואני, כך מספר אלי קאץ, ניסיתי להסביר לאילן שאולי הוא רואה רק את הדמונה מהזווית שלו והוא גורם לבן להרגיש הוא אוויר, אולי כדאי היה שתתחיל עם השיחה בלשאול אותו למה הוא זקוק לשיפור הקשר. אולי כדאי שתנסה להבין אותו ואז הוא יראה דרך חדשה. תן לי לחשוב על זה, אמר אילן. חלפו 15 שנה, שמעון.
15 שנה אחרי השיחה.
אחרי השיחה הזאת ואחרי הפיצוץ,
כן,
אילן הגיע אליו עוד פעם לפגישה. הוא כבר למעלה מ-80.
זהו, 15 שנה רציתי להגיד לך, הוא כבר בגבורות.
הוא כבר למעלה מ-80. והפעם הוא בא עם הבת שלו, עם הדר, רק כדי להתקן אותי, כך מספר אלי כץ. תשמע, היו לנו כמה שנים קשות, שאיכשהו נפגשנו במשפחה, למרות שהבן המשיך להתלונן. לפני שנתיים, הייתה יום הולדת 80, הדר ארגנה לי חגיגת 80, הדר זו הבת, ואז הכל התפוצץ. רואי לא היה מוכן להגיע, הוא הסביר שאני אתחכם בו דברים שהוא לא יסלח לי לעולם. הוא לא מדבר איתי כבר שנתיים. איך יכול להיות שהילד שלי בשר מבשרי יהיה כל כך אכזר? הוא כבר עצמו בן 60 ועדיין חי את העלבונות מהילדות. לפגישה לאחר מכן, אילן כבר הגיע לבדו. הוא היה בדרכו לפגישה עם עורכי דין כדי להכין את הצוואה. כשהוא שיתף את הבת שלו, את הדר, היא הביטה בו בהלם ובחס. היא לא האמינה שבמשפחתם ינשלו ילד מהירושה.
וואו.
ילד מופרע אחד מחריב משפחה שלמה, היא בכתה. ואילן, רק תאר בפניי את פרטי הצבא החדשה, הוא הראה לי את האישורים הרפואיים שצירף לפיו החלטתו נעשתה בצילודה. חלפו עוד כמה שנים, ואנחנו כבר מגיעים לסוף שימון. חלפו עוד כמה שנים.
רגע, הוא נשאל את הבן מהירושה?
כרגע, מה שאמרתי.
אוקיי, טוב.
הוא סיפר...
אוקיי, 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 בסדר, בסדר, הבנתי.
הבת הדר בכתה.
כן, אוקיי.
חלפו כמה שנים. יום אחד אני בשדה התעופה ואני פוגש את הדר, ביתו של אילן. היא שמחה כל כך לראות אותי, הזכירה לי מי. תגידי, אני שואל אותה, מה אבא עושה היום? אבא כבר נפטר. וואו, צר לי לשמוע, אמרתי, ומה קורה איתכם עם הילדים? על הכיפק, היא אומרת. תגיד לי, היא אומרת, אני באמת לא יודעת אם אבא תכנן את זה, אם כן, הוא היה ממש גאון. אבל אתה יודע, משהו מאוד בסיסי השתנה בין שלושת האחים אחרי שאבא מת. אני אומר לה, רגע, אבל איך רואי קיבל את זה? ניסיתי להבין מה קרה עם הבן שנושל מהירושה. רואי במקום מעולה, היא ענתה. אתה יודע, הוא הוציא ספר שירה, משהו אצלו מאוד השתחרר. רגע, ומה עם הכעס שלו? הקשיתי, אין בו כעס על מה שקרה? כעס על מה? היא נשמעה מתממת. אתה מתכוון לצבא? היא חייכה. אחי ואני החלטנו לפעול בניגוד לצבא. אנחנו חילקנו את הרכוש שווה בין שלושתנו.
איזה יופי.
אתה יודע, בתחילה הרגשנו קצת רע, אחר כך צחקנו שרק אחרי מותו של אבא יש לנו אומץ לא לציית לו. המרד הזה יצר סוף סוף קשר של אמון מוחלט בין שלושתנו. ואז היא השתתקה, היא אמרה לי, אין לי זמן לשקוט עכשיו, רק תגיד לי, יש סיכוי שאתה ואבא תכננתם את המהלך הזה מראש? ואבא ידע מראש שאנחנו נמרה את פיו, וכך חלומו שנהיה משפחה מאוחדת ואוהבת התגשים. וגם אני, מספר דוקטור אלי כץ, התאפקתי מלפקוט, נופפתי אליה ופניתי ליציאה בשדה התעופה. כך סיפר דוקטור אלי כץ בספרו "הקן שאינו מתרוקן" בהוצאת מטר.
איזה סיפור.
מה אתה אומר, שמעון?
סיפור יפה. אני יכול להבין גם את הבן וגם את האב. אבל שניהם גם לא צודקים.
אתה יודע, אנחנו מספרים את זה לא כדי להביע דעה, אלא שכל אחד ייקח לעצמו מה שהוא רוצה. אני בעיניי, שמעון, מה שראיתי זה את חוכמתם הגדולה של הילדים.
ודאי. זה בראש ובראשונה.
איזו התנהגות נאורה שלהם לוותר, לחלק שווה בשווה ולהחזיק
שלו הבית. אבל אתה יודע, גם זה תוצאה של חינוך מהבית.
כן, אני מניח שגם נכון.
כי אם הם היו מתחנכים אחרת, אז יכול להיות שהתוצאה הייתה אחרת.
גם נכון. תהפוכות הגורל, חוכמתם של אנשים, אני יחס חשיבות עצומה לשוויוניות בירושה. אני חושב שהיא פותרת הרבה מאוד בעיות.
ללא ספק, ללא ספק, ללא ספק. שוק הדינור.
זיקוקין דינור של יום שישי.
שבת שלום לך, ידידי.
שבת שלום גם לך, שירון.
כל טוב.